נידת הסמך ג', מתחילים בעזרת השם, בראש העמוד, אחרי הנקודתיים, במילים, איזה הוא רוק תפל. עצה טובה מאוד לאדם שרוצה לחיות חיים מאושרים, להיות שמח בחלקו, זה להסתכל כל דבר על החלק הטוב שבו. גם כשיש דברים לא כל כך נעימים, תמיד לראות מה טוב במצב הזה, מה טוב בדבר הזה, מה טוב ברוק. רוק תפל. עם רוק תפל אפשר לנקות כתמים קשים מאוד. דם נידה. אחד מהשבע סמנים שעם זה אפשר לנקות דם נידה מעל גבי החלוק, זה רוק תפל. מה ההגדרה שלו שהוא תפל? אז במשנה למדנו כל שלא טעם כלום. מתי? ממתי? עד מתי? אז הברייתא מוסיפה תנא, כל שלא טעם כלום מבערב. קם בבוקר, מי בערב של אתמול הוא לא טעם כלום. מתי התחילה מי בערב הזה? אז רב פאפה היה לפני רבה, והוא סבר רב פאפה כמי די רבה למימר, כמאן דאמר, הוא התכוון לבאר את הברייתא, הכוונה לא תעמידי באורתא, אחרי שהוא סיים תפילת מנחה, נהיה לילה, פלל מנחה סמוך לשקיעה, נהיה לילה, מאז הוא לא טעם כלום. ככה סבר רב פאפה לומר, הנס הוא שהוא סבר את זה לפני רבה, אז רבה מהר תיקן אותו. אמר לי רבה, מי קטני בערב שהוא לא טעם? מה פתאום? לא כתוב שבערב הוא לא טעם, אלא מי בערב קטני? מה פירוש? להפוק איחד הקדים והאכיל. זה בא למעט אחד שבבוקר קם לפני עלות השחר, הלך הכין לעצמו כוס קפה, ושתה משהו, אכל משהו, אחד כזה הרוק שלו הוא לא תפל. אבל גם אם אתמול אכל ארוחת ערב, לא על זה מתכוונים. הכוונה היא מאז שמאדם הלך לישון. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, איזה הוא רוק תפל? כל שעבר עליו חצות לילה, הוא בשינה. דהיינו, אדם שישן, בזמן של חצות הלילה, הרוק שלו ירוק תפל. שואלת הגמרא, מה העניין של ללכת לישון דווקא? למימרא דבשינה תליא מילתא? ואם הוא עשה מה שנקרא משמר, הוא לא ישן באותו לילה, הלך למד תורה כל הלילה, או שהוא עסק באיזשהו עניין במשך הלילה. אז מה, הרוק שלו לא יהיה תפל בבוקר? למימרא דבשינה תליא מילתא? הנה תשמע ברייתא. ואתנן, ישן כל היום, בבוקר. במשחרית, מנחה, ישן במשך היום. איזה רוק תפל? ואם הוא נאור כל הלילה, בבוקר, הרי זה רוק תפל. רואים שלא העניין של שינה מה שקובע, אלא השעות של הלילה הן אלה שהופכות את הרוק לרוק תפל. מתרצת הגמרא. באמת, הוא כן צריך לישון בלילה, בשביל שהרוק שלו יהיה תפל. אלא הטעם, מה שכתוב שהוא היה נאור כל הלילה, הרוק שלו ירוק תפל, זה לא הכוונה שהוא היה ממש נאור, אלא במתנמנם. אז, תכף נראה מה זה מתנמנם, אז אם במשך הלילה הוא היה מתנמנם, אז הרוק שלו יהיה רוק תפל בבוקר. אבל אם הוא היה נאור כל הלילה, הרוק שלו לא יהיה תפל. מה זה נקרא מתנמנם? מה ההגדרה המדויקת של זה? איך ידע ממתנמנם? אמר רב אשי, נים ולא נים, הוא יושן והוא לא יושן, תיר ולא תיר, הוא ער אבל הוא לא ער. איך אפשר להגדיר את זה? אז ככה, דקרולי ואני, אומרים לו, שלמה, כן, הוא עונה, אז הוא לא ישן. אבל ולא ידע להדורי סברה, שואלים, תגיד, מה, לפי דעתך, למה, תחילים לשאול אותו שאלות שתלוי בסברה, לא יודע, עזוב אותי, אני כרגע לא בעניין. אדם כזה הוא מתנמנם, הוא לא יודע להשיב סברה. תגיד, איפה שמת את השעון מעורר? לא זוכר. אז זה אחד כזה שהוא נחשב מתנמנם. אבל מה וכי מדקרולי, תגיד, שמת את זה במקרה על החלון? כן, כן. אז כשמזכירים לו מדקר, אז הוא נזכר. אדם שנמצא במצב כזה הוא נקרא מתנמנם. טוב. תנה, השכים ושנה פרקו. אדם השכים בבוקר ולא אכל כלום, אבל הוא למד. הוא פשוט דיבר בדברי תורה. אין זה רוק תפל. למה? דיבור גם מבטל את הכוח, את החריפות של הרוק. ועד כמה, כמה צריך לדבר כדי לבטל את הכוח של הרוק? אמר רב יהודה בר שילה, אמר רב אשי, אמר רבי אלעזר, כל שיצא רוב דיבורו של 3 שעות. דיינו, בן אדם שמשוחח במשך 3 שעות, אז הוא מדבר ומקשיב וחושב. כמה מילים בן אדם מדבר במשך 3 שעות? שיחשב את המילים האלה. כשהוא דיבר את המילים האלה, זה מה שעושה שהרוק לא יתפל. עכשיו, יכול להיות שבן אדם לומד, אומר שיעור, לומד חברותה, יכול להיות שהוא פשוט מאוד, או שהוא קורא מתוך דברי התורה הקדושה, אז יוצא שהוא בעצם מדבר הרבה יותר במהירות, אז זה יצא פחות משלוש שעות, אבל הסך דיבור של 3 שעות שאדם מדבר בצורה רגילה, זה השיעור שעושה את, את המוריד הכוח של הרוק תפל. טוב, אחרי שסיימנו לגבי סממן שנקרא רוק תפל, איך בדיוק ההגדרה שלו, אנחנו עוברים למי גריסין. במשנה למדנו שזה לעיסת גריסין של פול וכולי, זאת אומרת שפה בעצם לוקחים את הגריסים וצריכים ללעוס אותם בפה. לימה מסייע לי לריש לקיש, בוא ונאמר שדברי המשנה הם ראיה לטענה שטען אותה ריש לקיש. יש לו חיזוק לכאורה מהמשנה שלנו. מה אומר ריש לקיש? דאמר ריש לקיש, למעשה יש לנו במשנה 7 סמנים שאיתם אפשר לנקות כתם של דם, או על כל פנים לבטל אותו. אז הוא אומר שיש הרי הסממן הראשון זה רוק תפל, מי גריסים, מי רגליים, יש שם רשימה שלמה של סממנים. אומר ריש לקיש, דע לך, נכון שרוק תפל הוא אחד מתוך 7 סמנים, אבל כל אחד מהסמנים אתה לא יכול לנקות איתו בלי שתערבב בו רוק תפל גם כן. רוק תפל צריך שיהיה עם כל אחד ואחד. וזו הסיבה למה יש לו רעי מהמשנה פה. כי המשנה הרי אומרת שמי גריסים צריך להיות לעיסת גריסים. זאת אומרת, צריך להכניס את זה לפה וללעוס. למה אתה צריך ללעוס את הגריסים? כדי שיהיה ביחד עם זה גם רוק תפל. אז יש לנו ראיה לריש לקיש. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. דילמה, הבלה דפומה מעלי. יכול להיות שלא צריך רוק תפל ביחד עם הגריסים. אלא שבשביל לעשות טוב את הגריסים, שיהיו חריפים יותר, כדי שיכול לנקות בהם את הכתם, הם צריכים את החום של הפה. טוב. מתניתין דלוקר רבי יהודה. נשנה שלנו לכאורה לא מתאימה עם דבריו של רבי יהודה. דתניה רבי יהודה אומר, מי גריסים, שעם המי גריסים האלה באים לבדוק או להוריד את הכתם של הדם, צריך שיהיה רותח, חם רותח, ועובר שייתן לתוכו מלח. הוא בודק לפני שהוא מכניס מלח למי גריסים. זאת אומרת, שזה עדיין רותח, לפני שהוא יכניס לזה מלח, אז הוא בודק עם המי גריסים האלה. מה זה עובר שייתן לתוכו מלח? אולי הכוונה שהוא כבר עבר ונתן בתוכו מלח, מה אמר לך שעובר הכוונה לפני? מי משמע דאי עובר לשנה דאקדומי הוא? מי אמר שזה הכוונה לפני הלשון עובר? אז הגמרא מביאה לזה כמה ראיות. אמר רב נחמן בר יצחק דאמר קרא. הרי אנחנו יודעים, דוד המלך, כמה צרות שהוא סבל בחיים שלו. אחד מהצרות שהוא סבל זה שהוא היה צריך לברוח מפני אויב שרצה להרוג אותו. ומי היה האויב הזה? אויבי איש אנשי ביתו. הבן שלו, אבשלום, רצה להרוג דוד המלך. הצליחו להרוג את אבשלום. אחימץ, שהוא ראה שהרגו את אבשלום, רצה ללך לספר את דוד המלך, תשמע, החיים שלך ניצלו. וירץ אחימץ דרך הכיכר, ויעבור את הקושי, מרוב הזריזות שלו לבוא לספר לדוד המלך שאבשלום מת. אבל רואים מפה שויעבור הכוונה שהוא עקף, הוא הקדים. טוב, זה מקור אחד. אביי אמר מאח הפסוק אחר, עוד אחד מראשי האומה שלנו, יעקב אבינו, שגם הוא אויבי איש אנשי ביתו. מי זה שרצה להרוג אותו? עשיו. יעקב אבינו חוזר לארץ, מצפה שיקבלו את פניו, ברוכים הבאים, באמת מקבלים את פניו, אבל לא עם ברוכים הבאים. עשיו בא להרוג אותו, 400 איש אימו. טוב, כמובן, יעקב אבינו עם העצות הנפלאות, שאנחנו יכולים ללמוד ממנו איך אפשר לקדם פני אויב, לאו דווקא רק בדרכי שלום. בכל אופן, להתחיל בדרכי שלום, אבל כן, ראינו גם דורון, תפילה, מלחמה. אחד מהדברים שהוא עשה, והוא עובר לפניהם, כשבאו לקבל את פני עשיו, כתוב שיעקב אבינו בא והקדים את נשיו ואת ילדיו. אז רואים מפה שעובר זה הכוונה קודם, לפני. ויבאתם המאח, הפסוק שלישי, ויעבור מלכם לפניהם. ככה אומר הפסוק בספר מיכה, שהמלך הקדים ללכת לפני העם, והשם בראשם. אבל בכל אופן רואים מפה שעובר הכוונה מקדים לפני. במשנה למדנו לגבי הסממן שנקרא מי רגליים, שזה צריך להיות דווקא שהחמיצו המי רגליים, שכבר עבר עליהם זמן, ואז הם נהיים חריפים יותר. תנא קמא השיעור של חימוצן, זה שלושה ימים אחרי שהוטלו, שאז הם באמת יותר חריפים. טוב, אמר רבי יוחנן, כל שיעורי חכמים בקטמים צריך שיעור לשיעורן. צריך עוד לתת שיעור נוסף כדי להבין איזה שיעור התכוונו חכמים. כשכתוב למשל מי רגליים, של מי זה? די ילד או די זקן? כי של זקן זה יותר טוב. די איש או אפילו די אישה? גם מי רגליים של אישה טובים. האם הם צריכים להיות מחוסים? מי רגליים במשך שלושה ימים? שעה זה יותר חזק? או אפילו אם היו מגולים? האם דווקא מדובר בימות החמה שהם יותר חריפים בגלל החום, או אפילו בימות הגשמים? אז צריך שיעור לעניין, האם אפשר אפילו כשהם יותר חלשים או דווקא כשהם חזקים יותר. כשהם חזקים יותר מן הסתם ודאי שהם טובים, רק השאלה היא האם הם טובים גם כשהם חלשים. טוב, במשנה למדנו שאחרי שיש לנו את השבעה סמנים ואנחנו באים לנקות את הכתם, וצריך לחסקס, לשפשף את הבגד, לקפל אותו ולשפשף אותו ככה אחד עם השני, שלוש פעמים. עכשיו, מה הכוונה שלוש פעמים? האם שפשוף הלוך חזור נקרא שתי שפשופים או שזה שפשוף אחד? באי רבי ירמיה, אמטויי ואטויי, האם זה חד? כשהוא מוליך ומביא, כשהוא משפף ומוליך ומביא, האם זה נקרא רק אחד? או דילמה אמטויי ואטויי תארטי, או שנאמר, כשהוא מוליך זה נקרא קסקוס אחד, וכשהוא מביא זה קסקוס שני כבר. מה יתקו? הדבר נשאר ועומד בספק. במשנה למדנו שצריכים להעביר את שבעת הסממנים לפי הסדר שלהם. הראשון צריך להיות קודם לכולם, אחר כך הסממן השני לפי הסדר. במשנה יש לנו שתי קבוצות של סממנים. יש את אלה הלחים, שזה רוק תפל, מי גריסים, מי רגליים, ויש את היבשים, שהם אחר כך, ארבעה יבשים. עכשיו, אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אם העבירן שלו כסדרן, לא עשה ולא כלום, אלא צריך להעביר אותם כסדרן. תנו רבנן, מביאה הגמרא שתי ברייתות. ברייתה אחת אומרת שאם יקדים שניים לראשונים, אם הוא קודם כל העביר את ארבעת הסממנים היבשים, נטר, בורית, קמוניה והשלג, הוא קודם כל העביר אותם ואחר כך העביר את הלח, אז כתוב קודם, ברייתא אחת, תנא אחדא, שניין עלו לו, כשהוא העביר אחר כך את הרוק תפל, מי גריסים ומי רגליים, עלו לו. אבל ראשונים לא עלו לו. אז מה אנחנו מבינים? שהארבעה האלה, היבשים שהיו אומרים להיות בסוף, זה שהוא שם אותם בהתחלה, כאילו לא עשה כלום, אבל אחרי זה כשהוא לקח את הלחים ועשה אותם בסוף, אז בסדר, שיצרף את היבשים ואז זה יהפוך להיות כסדרם, זה ברייתא אחת. ותניא אידך, דבר פלא, לכאורה נראה בדיוק הפוך. אם הוא קודם כל עשה את הסממנים, אם עושה את הסמנים, הלחים, את היבשים, אחר כך את הלחים, אז הראשונים עלו לו ושניים לא עלו לו. איך זה יכול להיות? אז אמר הבאי, בוא אני אסביר לך. זה פשוט, הברייתא השנייה קוראת ראשונים למה שקראנו בברייתא השנייה השניים. אידי ואידי שניים עלו לו ולא הראשונים. בעצם במציאות, איך שאנחנו קוראים לזה, מכיוון שאת השניים שהוא העביר, זה באמת היה בעצם כסדר, אתה יכול לחשב את זה כסדרם, כי מה היה פה? הוא קודם כל העביר את ארבעת היבשים, אבל אותם הוא לא העביר כסדרם, אבל אחר כך כשהוא העביר את שלושת הלחים, אז אלה בסדר. כשהוא עשה את הלח הראשון, הוא בעצם התחיל את הסדר מחדש. לא מתייחסים למה שהיה עד עכשיו, שהוא, את כל הסמנים שהוא העביר עד עכשיו, שזה היה לא לפי הסדר. מאז שהוא העביר את הראשון, מפה מתחיל סדר חדש. אז כשהוא העביר את הרוק תפל, עבר. העביר את המי גריסים, עבר. העביר את המי רגליים, עבר. עכשיו הוא צריך פשוט מאוד להעביר את אלה שהוא העביר קודם, להעביר אותם פעם נוספת. ומה הראשונים? מה הכוונה הראשונים עלו לו? זה לא הכוונה הראשונים שהוא העביר אותם בהתחלה על הבגד. הכוונה ראשונים לכסדרם. הכוונה אלה שהם בפועל היו צריכים להיות ראשונים. אבל בסדר עכשיו הוא שניים להעברתם, הוא העביר אותם השניים. ובעצם שתי הברייתות מסכימות שצריך להעביר את כל שבעת הסמנים כסדרם. ואם הוא לא העביר אותם כסדרם, אז בסדר, אלה שהוא לא העביר כסדרם באמת לא עלו לו. אבל אנחנו מבחינתנו את אלה שהוא כבר כן העביר, אנחנו משלימים. זאת אומרת, אם הדבר הראשון העביר את אלה היבשים שאמורים להיות שניים, אז את אלה היבשים כאילו הוא לא העביר, ואת הלכים, הנוזלים, שאותם הוא העביר אחר כך, מבחינתנו שם הוא התחיל את העברה של הסממנים, הוא פשוט יצטרך להשלים את היבשים אחר כך. במשנה הבאה, אנחנו בסייעת הנשמיה, עוברים לנושא שפה בגמרה מביאים את זה ממש בקצרה, נושא מאוד יסודי בדיני טהרה, זה דיני וסטות, וסט. מה זה וסט? וסט הכוונה דרך, דרך. יש חזל שכתוב ששינוי וסט תחילת חולי מאיים. כשבן אדם רגיל לאכול לפי סדר מסוים ופתאום יום אחד הוא אוכל בסדר שונה לגמרי, הוא מתחיל לשנות את הרגלי האכילה שלו, זה יכול לעשות לו בעיות במאיים. כדאי מאוד לאדם להרגיל את עצמו לאכול באופן מסודר כל פעם את אותו סדר של אוכל. זה הרעיון של וסט, זה דבר שהוא קבוע, פעם אחרי פעם. ובכן, כשיש לאישה סדר קבוע לראייה של דם, היא פותרת הרבה מאוד בעיות. יש לה סדר קבוע. עכשיו, אנחנו מכירים כמה וכמה סוגי וסטות. פה אנחנו נלמד לפי הפירוש של רשי, וכמובן שיש עוד ראשונים שמפרשים בדרכים אחרות, ובהלכה מתייחסים לזה כמובן. טוב. המשנה קודם כל קובעת כעובדה שכל אישה שיש לה וסת דיה שעתה, אישה שיש לה זמן קבוע שבו היא רואה דם, אז כשהיא רואה דם היא לא צריכה לחשוש אולי כבר הדם הזה היה קודם, אלא רק מאז ועלה שהיא ראתה את הדם היא טמאה, ורק מאז ועלה התארות שהיא תתעסק בהם יהיו טמאות. למה? כי אנחנו לא יודעים שהאורח בזמנו בא, זאת אומרת, המחזור שלה מגיע בזמן הזה תמיד, אז כשאנחנו רואים אותו אנחנו לא מתפלאים, לא מופתעים, ויודעים שזה מן הסתם היה עכשיו. הגמרא תתייחס לזה, שהרי המשנה הראשונה במסכת כבר אמרנו את הכלל הזה, שאישה שיש לה וסת דיה שעתה. וכמובן שאנחנו מתכוונים לומר פה, שלפי דעת חכמים, הרי אישה שפתאום רואה דם, אז כל ה-24 שעות שלפני כן, אם היא לא בדקה את עצמה בהם, אז אנחנו מתאמים את התארות שהיא עסקה בהם. אבל זה דווקא מדובר, אם היא לא ראתה בזמן של הווסת הקבוע שלה, אבל אם יש לה ווסת והיא ראתה בזמן הווסת, לא מתאמים את התארות שהיא עסקה בהם קודם. ואלו הן הווסתות. דרך אגב, מאוד כדאי בשביל לזכור את הדף, באיזה דף מדובר העניין של הווסתות האלה, אנחנו כרגע הולכים לעסוק בווסתות הגוף. וסטות של כל מיני דברים שקרו לה בגופה שמיד אחר כך היא רואה דם. והאות השנייה של וסט הגוף זה סמך ג' וזה בדיוק בדף סמך ג' אז זה יכול מאוד להועיל בשביל לזכור את הדף. ובכן, ואלו הן הווסטות. אישה שמפעקת לפי הלעז של רשי מביא, אז התרגום של הלעז מפרשים את זה הכוונה אישה שמתמתחת. כל פעם כשמתמתחת כל גופה היא רואה דם. או הוא מתעטשת, מעטשת, יש כאלה מפרשים, היא מוציאה קול, השאלה היא, יש כאלה מפרשים הכוונה שהיא מוציאה קול אחרי שאדם אוכל, אז הוא מוציא כזה סוג של קול, ומובא גם כן שזה הכוונה גם דרך מקום היציאה של הצואה, שני המקומות האלה. אם כל פעם כשהיא מוציאה והיא מעטשת, אם היא רואה דם, אז תמיד כשהיא מתעטשת היא צריכה לחשוש לראייה של דם. זה נקרא שיש לה וסת גוף. וחוששת בפי קריסה. כל פעם כשהיא מרגישה מחושים בבטנס מול הטבור, אחר כך היא רואה דם, אז יש לה וסת הגוף. כל פעם כשהיא תרגיש את הכאב הזה, היא תדע שהיא יכולה לראות בו דם. ואחת שמרגישה מיחושים כל פעם בשיפולי מאה בבית הרחם ואחר כך והיא רואה דם, אז יש לה וסת כזה. ושופעת. הגמרא תבאר מה פירוש כל פעם כשהיא שופעת. אם היא שופעת, היא נטמעה מיד בגלל שהיא שופעת דם לכאורה. טוב, הגמרא תסביר. הוא כמין צמרמורות אוחזים אותה. כל פעם כשיש לה צמרמורות כאלה, אחר כך מגלה שיש לה דם, אז יש לה גם כן וסת של צמרמורות. וכן, כיוצא בהן, אישה שיש לה איזושהי הרגשה, ותמיד כשיש לה את ההרגשה הזאת, היא רואה דם, יש לה, תמיד כשיש לה את ההרגשה הזאת, היא צריכה לדעת שזה אומר שיש לה ראייה של דם, זה וסת הגוף. אבל מה? וכל שקבעה לה שלושה פעמים, שכל פעם אחרי ההרגשה הזאת היא ראתה דם, הרי זה וסת. ואם יש לה את הווסת הזה, מה זה אומר? שאם היא ראתה אחר כך דם, היא לא צריכה לחשוש אולי הדם הזה היה מקודם, אלא רק מעכשיו הלאה, כי הרי כשהיא מרגישה את ההרגשה הזאת, רק אז היא רואה דם, אז זה נחשב שיש לה וסת הגוף. שואלת הגמרא על התחילה של המשנה, כל אישה שיש לה וסת, לא צריכה לחשוש שהיא נטמעה קודם, כל התארות שהתעסקה בהם קודם יהיו תארות, והיא נטמעה רק מכאן ולהבא. שואלת הגמרא, כבר תנינה חד הזימנה, תחילת המסכת, בהתחדשות הגדולה של דף ב' כבר למדנו, במהלך המשנה, אישה שיש לה וסת קבוע, אנחנו יודעים שאם היא רואה דם, זה מטמא אותה רק מכאן ולהבא. כל אישה שיש לה וסת, דייה שאתה. אומרת הגמרא, יש הבדל. תחילת המסכת דיברנו על וסתות שהיא רואה כל זמן מסוים. כאן אנחנו מדברים על וסתות שהיא רואה בהרגשה מסוימת. האטם בווסתות דה יומי, האחה בווסתות דה גופה, פה מדובר על וסת הגוף כדי קטני, כמו שהמשנה במפורש כותבת. אלו הן וסתות, הייתה מפעקת, מעטשת וחוסת ששת בפקריסה, בשיפולי מאה ושופעת וכו'. אז וסת הגוף, והמשנה מחדשת שגם שם, אם אישה רואה דם, היא לא צריכה לחשוש שכבר הדם הזה היה קודם, אלא רק מכאן ולהבא היא מטמאה את הטהרות. למדנו במשנה דבר פלא, שופעת. אישה שכל פעם כשהיא שופעת דם, היא אחר כך רואה דם, אפשר להסביר דבר כזה, אז יש לה וסת הגוף? מה פירוש? השפעה ואז, למה זאת אומרת וסת? אם היא רואה דם, אז אחר כך היא רואה דם? מה פירוש? אם היא רואה דם, היא כבר ראתה דם. מתרצת הגמרא אמר אולה בריידר אבילאי בשופעת דם טמא מתוך דם טהור. בהתחלה היא רואה דם ירוק, דם לבן, ואחר כך היא פתאום רואה דם אדום. אז כשהיא רואה דם ירוק או לבן ואחר כך היא ראתה דם, היא צריכה לדעת שרק מעכשיו היא ראתה את הדם, והדם הזה לא היה קודם, כי תמיד יש את הרגילות לראות דם רק אחרי דם ירוק או לבן או דם טהור אחר. כמובן, כשהיא רואה דם טהור היא לא נטמאת, אבל כל פעם אחרי שהיא רואה את הדם הטהור, אז פתאום היא רואה דם טמא. אז אם כן, יש לה וסת של שופעת. אחד מהווסתות הגוף זה אחת שמרגישה או כמין צמרמורות וכולי, וכן כיוצא בהן. מה פירוש כיוצא בהן? כל הרגשה? אומרת הגמרא לתוי אימי, איזה דברים המשנה לא כתבה שמתכוונת שגם בהם זה נקרא וסת הגוף? אמר רבא בר אולה לתויי אישה שראשה כבד עליה. עכשיו מרגישה כבדות של הראש, ועיברי הכבדים עליה, ורוטטת, היא רועדת, יש כאלה גורסים רותחת שפתאום יש לחום, וגוסה, אחת שמפעקת. אז הדברים האלה זה גם כן בא לרבות, אם יש לה את הדברים האלה, אז זה גם נקרא וסת הגוף. טוב, אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל, הרי אמרו, חכמים, לימים שניים, בשביל לקבוע וסת של ימים, מספיק שאישה רואה פעמיים באותו יום לחודש, ואז נקבע לה וסת ליום לחודש. אישה שראתה דם תתוו ניסן, פסח, אחרי זה ראתה תתוו אייר, יש לה וסת החודש, וסת ליום לחודש. עכשיו יש פה חידוש מאוד גדול, כי בדף סמך ד' אנחנו נראה בדף הבא, בעזרת השם, יש מחלוקת רבי ורבן שמעון בן גמליאל, כמה פעמים צריך דבר לחזור על עצמו כדי שזה ייחשב חזקה, שזה ייחשב וסת. רבי סובר פעמיים. רבן שמעון בן גמליאל סובר שלושה פעמים. כאן, לכאורה נראה כמו דעתו של רבי. בסדר? אבל לגבי וסת של ימים, מספיק פעמיים. לווסתות של הגוף, אז מספיק שהיא רואה פעם אחת, וזה כבר קובע לווסת לפעם הבאה. אבל, אומר שמואל, דבר נוסף שמעתי. לווסתות האלה, מה שלא מנו חכמים, שהמשנה לא מונה אותם, אז בשביל שהווסתות האלה ייקבעו, לא מספיק פעם אחת, לא מספיקים פעמיים, אלא צריכים שיהיו שלושה פעמים שיחזור על עצמו אותו עניין, כדי שזה יחשב לווסר. שואת הגמרא, למה שלא מנו חכמים, למה אתה מתכוון? להטוי אימא, מה אתה בא לרבות? אמר רב יוסף, אני אגיד לך מה. להטוי אי ראשה, כבד עליה. עכשיו ראינו שזה בא לרבות מכיוצא בהן, וכן כל כיוצא בהן, זה בא לרבות ראשו כבד עליה, ואיבריה הכבדים עליה, ורוטטת וגוסה. אז אלה צריכים שלושה פעמים. שואת הגמרא, מה פירוש? אמר לי, אביי, מה הקמה השמלן? מה אתה יכול להגיד שזה לא, מה שלא מנו חכמים? זה לא מנו חכמים. זה נכלל בכיוצא בהם. זה ודאי מנו את זה חכמים. מתניתין היא, משנה מפורשת, דפרשה רבא בר אולה. רבא בר אולה פירש, שזה מה שהמשנה אומרת, וכן כל כיוצא בהם. אז זה כן דבר שמנו חכמים. אז אם כן, אם כשחכמים אומרים לגבי וסתות הגוף שמספיק פעם אחת, אז גם כן כל כיוצא בהם מספיק פעם אחת כדי לקבוע וסת. אלא אמר אביי, אני אגיד לך מה פירוש לכל מה שמנו חכמים. להטויי אכלה שום. אישה ששלושה פעמים אחרי שהיא אכלה שום שהוא חריף וראתה דם אחר כך. או אחרי שהיא אכלה בצלים ואכלה בצלים וראתה אחר כך. כססה פלפלים. זה לא דבר של אכילה, זה דבר כל דבר שאין דרכו לאכילה קוראים לו כססה. וראתה דם אחר כך, אז אכלה דבר חריף שלושה פעמים וראתה דם, אז זה לא מספיק פעם אחת, אלא צריך שלושה פעמים. אמר רב יוסף, אתה יודע הבאי, אני רוצה להגיד לך משהו. לא שמיע לי השמטת, משהו מאוד מוזר פה. הרי אתה יודע, השמועה הזאת אמר אותה רבונה ברכיה בשם שמואל, שבסתות, גוף נקבע בפעם אחת, ימים בפעמיים, ומה שלא מנו חכמים שלושה פעמים, וזה שמואל אמר את זה, ומה שאני מתפלא, אני אגיד לך, זה שהרי אני תלמיד של רב יהודה, וכל הדברים שהוא לימד, אני יודע, והרי רב יהודה היה תלמידו של שמואל, אז גם רב יהודה ידע את כל האמרות של שמואל, אז איך יכול להיות שאני לא שמעתי אף פעם את האמרה הזאת בשם שמואל? אמר לי אביי, כבוד הרב, זה עוד אחד מהדברים שקרה לך מאז שנהיית חולה, הרי רב יוסף, היה הזמן שהוא נהיה מאוד חולה, חולי נורא, הוא פשוט שכח את כל מה שהוא למד. אפשר לתאר לעצמנו שמן הסתם, יותר מה שכאב לרב יוסף החולי, כאב לו זה שהוא שכח את כל הלימוד שהוא למד. הלך הביתה ולימד אותו את כל מה שהוא שכח. ישב היה מזכיר לו. אמר לי אביי, מה אתה לא שמעת את זה? אתה לימדת את זה אותנו. את אמרית ניהלן, ואני אזכיר לך עוד על מה אמרת לנו את זה, וכך אתה אולי תזכר. והאה אמרית ניהלן, על המשנה הזאת, המשנה אומרת, הייתה למודה להיות רואה כל יום 15 בחודש. היא כל תתבב לחודש הייתה רגילה לראות דם. ושינתה ליום 20, חודש אחד, הגיע יום 15, נערכים, לראיית אדם, אבל אין, אדם לא מגיע, בושש מלבוא, החרו פעמי מרכבותיו. יום 15, 16, 17, 18, 19, ביום ה-20, הוא מופיע ברוב הדרו. טוב, אז מה עכשיו? הדין הוא שמגיע החודש הבא, זה וזה אסורים, היא צריכה לחשוש גם ביום 15, שיש לה בו וסת קבוע שעדיין לא נעקר, כי וסת קבוע נעקר רק בשלושה פעמים, וגם על הווסת החדש, שעכשיו התחיל פה להתפתח, היא חוששת גם ליום ה-20. אם היא שינתה שלוש פעמים ברציפות את הווסת, והיא לא ראתה ביום 15, אלא היא ראתה רק חמישה ימים אחר כך ביום ה-20, אז היא עקרה, אותר יום 15, עקרה את הווסת של 15 לחודש, וקבעה לה את הווסת של יום ה-20 לחודש. כי אחרי שלושה פעמים נעקר וסת. אחרי שלושה פעמים שאישה קבעה וסת חדש, נעקר הווסת הקודם. שאין אישה קובעת לווסת חדש, עד שתקבענה בזמן אחר או במעשה אחר שלוש פעמים. טוב, ככה אומרת המשנה. המשנה אומרת את זה פה בסוף העמוד. כשלמדת איתנו את המשנה הזאת, ואמרת לן עלה, אמרת לנו, על זה בדיוק את רבי יהודה אמר שמואל, מה ששמעת מרבך בשם רבו. אמר רבי יהודה אמר שמואל, זו דברי רבן גמליאל ברבי. נזכור את השמות, כי תכף הגמרא תתייחס. למה היו צריכים להגיד שזה דברי רבן גמליאל ברבי? שאמר משום רבי, רבן, שמעון בן גמליאל, שקביעת וסת זה על ידי שלושה פעמים. אבל לא כולם מסכימים איתו. אבל חכמים אומרים, אם היא ראתה פעם אחת, אינה צריכה לא לשנות, לא לראות פעם שנייה, היא לא צריכה להגיע לזה, ולא לשלש. היא גם לא צריכה בטח לראות פעם שלישית. ואמרינן לך, מה צריך לקפול? שהיא לא צריכה לא לשנות ולא לשלש. תגיד שהיא לא צריכה לשנות, אמרת לן, לשלש מבעיה, אז נבין שכל שכן שלא צריכה לשלש. ואמרת לן, אחרי ששאלנו את השאלה הזאת, אמרת לנו, אני אסביר לכם תלמידי היקרים. בואו אני אסביר לכם. מה ששמואל התכוון, היא לא צריכה לשנות בבסתות הגוף. מספיק שהיא פעם אחת היה לה איזשהו הרגשה, מייחוש, ואחר כך ראת האדם, זה כבר קובע לווסת הגוף, היא לא צריכה לשנות, היא לא צריכה פעם שנייה שזה יקרה לה. ומה שכתוב שאינה צריכה לשלש, הכוונה בווסתות הימים, שווסת של ימים נקבע בפעמיים. טוב, אז זה תירוץ טוב, אבל עכשיו השאלה מה שאמרנו קודם, למה רב יהודה בשם שמואל אמר, זה דברי רבן גמליאל ברבי, שאמר משום רבן שמעון בן גמליאל, למה הוא לא יכול להגיד? ונימה דברי רבן שמעון בן גמליאל, מתרץ את הגמרא כמה שמלן שמואל, הוא התכוון לחדש פה חידוש נוסף כבר על הדרך, דרבן גמליאל ברבי, כרבן שמעון בן גמליאל סביר עלי, שגם הוא סובר שחזקה נקבעת בשלוש פעמים. אומרת המשנה, הייתה למודה להיות רואה בתחילת הווסתות של הגוף. תמיד כשיש לה מייחוש, באיזשהו מייחושים שדיברנו, תחילת המייחוש כבר היא רואה דם. אז אם היא לא ראתה דם מיד, אלא היא ראתה דם אחרי זמן, כל התארות שעשתה בתוך הווסתות, מתחילת ההרגשה שהרגישה את המייחוש הזה, עד שהיא ראתה דם, אפילו שעדיין לא ראתה דם, משך הזמן מהמייחוש עד ראיית הדם, כל התארות שהתעסקה בהן יהיו טמאות. למה? כי בדרך כלל היא רגילה, תמיד כשיש לה את המייחוש לראות דם, אז לכן חוששים שהיא גם כן ראתה דם. אבל אם היא רגילה תמיד לראות דם בסוף הווסתות, כשנגמרים הכאבים או נגמרים הפיוקים או כל הדברים האלה מה שדיברנו, אם תמיד היא רואה דם רק בסוף הפעולה הזאת, אז כל התארות שעשתה בתוך הזמן ההרגשה של הווסתות יהיו תארות, כי היא אף פעם לא רואה דם בתחילת הזמן שמרגישה, אלא רק אחרי שמסיימת להרגיש. רבי יוסי אומר, אומרים את זה לא רק לגבי וסתות הגוף, אלא אף לבסתות הימים, אנחנו גם אומרים, אף ימים ושעות וסתות, זאת אומרת, אישה שרגילה לראות נאמר כל יום 15, לחודש נאמר. אבל היא לא רואה פעם בשעה הזאת, פעם בשעה אחרת, אלא תמיד היא רואה באותה שעה, בשעה השישית של הבוקר. שעה שישית בלשון חזל זה הכוונה לשעה של חצות, כי היום מתחיל בשעה הראשונה, לא כמו אצלנו בערך בשש. אז הבוקר התחיל, אז אחרי שעה אחת מהבוקר היה שעה ראשונה, אחרי זה שעה שנייה, האישה שתמיד רואה בשעה שישית, שזה בערך 12 בצהריים, מה שנקרא אצלנו. אז יש לה וסת רק לשעה שישית, לא לכל היום. לא צריכה לחשוב שהיא ראתה דם לפני זה. אז זה מה שאומר. או למשל, שהיא רגילה תמיד לראות בזמן של הנץ, נץ החמה. הייתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה. זה הזמן שהיא רואה בו דם. אינה אסורה אלא עם הנץ החמה. כל הלילה היא מותרת, רק מהנץ היא נאסרת. אם עבר הנץ החמה והיא לא ראתה, היא תהיה מותרת, כי אנחנו רואים שלא הגיע הדם. רבי יהודה אומר, אם היא רגילה לראות דם תמיד סמוך לנץ החמה בסוף הלילה, כל היום שלה. ביום היא מותרת, ובלילה היא אסורה. כי אסורה בכל העונה של הווסת. מה זה נקרא עונה? עונה זה או יום או לילה. הרי כל יום מורכב משני חלקים. יום ולילה. יום זה עונה אחת, לילה זה עונה שנייה. סובר רבי יהודה, שאישה שרואה תמיד דם, נאמר ביום 20, בתחילת היום. אז היא העונה שלה ביום, כל היום היא אסורה, אבל בלילה היא מותרת. אם היא רואה, כמו במקרה של המשנה שלנו, היא רגילה תמיד לראות בסוף הלילה, אז העונה שלה זה הלילה, ובלילה היא אסורה, וביום היא מותרת. מביאה הגמרא ביאור למשנה שלנו, ביאור למחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי יוסי, אישה שיש לה וסת, היא רואה תמיד קבוע דם ביום מסוים, אבל גם בשעה מסוימת באותו יום. אז יש מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה, נגיד כבר בהתחלה את המחלוקת שלהם, ואז נראה את זה בברייתא. רבי יוסי סובר שאישה שיש לה יום מסוים, יום מסוים שהיא רואה בו דם, אבל בתוך היום יש גם שעה מסוימת שתמיד היא רואה דם באותה שעה, אז היא תהיה, תצטרך לשמור את עצמה בתור וסת רק בשעה שהיא רגילה לראות בה. למשל, שעה שישית, היא תצטרך לשמור את עצמה רק בשעה שישית, לא לפני ולא אחרי. רבי יהודה אומר, גם אני סובר שהיא לא צריכה לשמור את עצמה כל היום, אבל אני סובר שהיא צריכה לשמור את עצמה עונה שלמה, דהיינו, או יום שלם או לילה שלם. אם היא תמיד רגילה לראות ביום, אז כל היום היא אסורה. אם היא תמיד רגילה לראות בלילה, אז כל הלילה היא אסורה באותו יום שרגילה לראות. זה מה שאומרת הגמרא ברייתא תנא. כיצד אמר רבי יוסי, ימים ושעות וסתות. אז דוגמה, הייתה למודה להיות רואה מיום 20 ליום 20 ומשש שעות לשש שעות. היא תמיד רואה ביום 20 בשעה שישית. הגיע יום 20 ולא ראתה בתחילת היום, אז לפי דעת רבי יהודה אסורה לשמש כל שש שעות ראשונות דברי רבי יהודה, גם בתחילת היום היא כבר אסורה, לא רק בשעה שישית. וכמובן רבי יוסי מתיר בתחילת היום עד שש שעות, רק שעה שישית הוא אוסר, וכן בסוף היום. וחוששת בשש שעות, הכוונה בשעה השישית, רבי יוסי גם מסכים שהיא חוששת. אבל עברו שש שעות ולא ראתה, אז לפי רבי יהודה היא עדיין אסורה לשמש כל היום כולו, כי זה עדיין לא נגמר העונה, היא צריכה כל היום להיות אסורה. אפילו אם בדקה את עצמה ולא ראתה דם היא אסורה. אבל רבי יוסי מתיר מן המנחה ולמעלה, מהשעה השביעית הוא כבר מתיר. למה? מכיוון שרבי יוסי סובר, שרק בשעה שהיא רגילה לראות, רק אז יש לה וסת, אבל לפני כן ואחרי כן היא מותרת. רבי יהודה אומר, עונה שלמה היא אסורה. למדנו במשנה, הייתה למודה שהיא תמיד רואה עם הנצח חמה, דיינו ממש בתחילת הבוקר. רבי יהודה אומר, כל היום שלה. שואלת הגמרא, מה כל היום שלה? זאת אומרת שהיא מותרת? אם הייתה רגילה לראות בנצח חמה, כל היום שלה היא מותרת? היא רגילה לראות בתחילת היום. והתניה, ברייתא אומרת, אישה שרגילה לראות כל פעם בנצח חמה, רבי יהודה אומר רק כל הלילה שלה, אבל ביום היא אסורה, כי היא רואה ביום. מה זה הנצח חמה? הנצח חמה זה כבר יום. עונה הגמרא לא קשיא. מה שאמרנו בברייתא, שבלילה היא תהיה מותרת, היא רגילה לראות בתחילת יממה, באמת היא רואה כל פעם בנצח חמה, הכוונה בתחילת היום, היא רואה שזה כבר יום. מה שהמשנה אומרת שהיא מותרת ביום והיא אסורה בלילה, מדובר דרגילה לראות בסוף ליליה. היא רגילה תמיד לראות בסוף הלילה קודם הנצח חמה. לכן הלילה, בלילה היא אסורה, כי בסוף הלילה היא רואה, וביום היא תהיה מותרת. מביאה הגמרא תני חדה, ברייתא אחת אומרת, רבי יהודה אוסרה לפני וסתה ומתירה לאחר וסתה. שתהיה אסורה לפני הזמן שרגילה לראות, והיא מותרת אחרי הזמן שרגילה לראות. אם היא לא ראתה דם כמובן. ותניה אידך, ברייתא אחרת אומרת בדיוק להפך, שרבי יהודה אוסרה לאחר וסתה ומתירה לפני וסתה. איך זה מסתדר? אז אומרת הגמרא, ולא קשה, זה לא סתר. מה שהיא אסורה לפני הווסת והיא מותרת אחר כך, דרגילה למחזי בסוף לילה, שהיא תמיד רואה בסוף הלילה, אז כל הלילה זה עונה. זה העונה שהיא אסורה בו, אבל בבוקר למחרת זה כבר לא העונה שרגילה לראות בו, לפי רבי יהודה תהיה מותרת. מה שהיא אסורה אחרי הווסת והיא מותרת לפני הווסת, זה רגילה למחזה בתחילת יממה, היא תמיד רואה בתחילת היום, לכן. לפני כן תהיה מותרת, כי בלילה היא לא רגילה לראות, אבל אחרי כן, משך כל היום היא אסורה, כי יש לה עונה שלמה, כי ביום שהיא רגילה לראות, כל היום היא נאסרת, בגלל שהיא רגילה לראות ביום. אמר רבה, הלכה כרבי יהודה, שאישה שרגילה לראות דם ביום מסוים, אז היא נאסרת באותה עונה שהיא רגילה לראות בו את הדם. היא תמיד רגילה לראות ביום, אז היא מותרת בלילה, היא אסורה רק ביום. שואלת הגמרא, ומי אמר רב האחי כמו רבי יהודה והתניה? פסוק אומר לגבי זיווה, אישה שרואה דם זיווה. כתוב שם, ויזרתם את בני ישראל מטומאתם. וכתוב בהמשך, והדבה בנידתה. מכאן אמר רבי ירמיה, עזרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהם סמוך לבסתם. סמוך לזמן שהיא אמורה לראות דם, כבר יש עזרה לבני ישראל לפרוש מנשותיהם. וכמה זה הזמן שהוא סמוך לווסת שצריך לפרוש? אמר רבה, עונה אחת. מה זה עונה אחת? הגמרא מבינה שזה כאילו הכוונה, חוץ מהזמן שרגילה לראות בו דם, עוד עונה אחת קודם. שתי עונות. אז איך הוא פוסק כמו רבי יהודה שצריך עונה אחת? הרי רבה בעצמו אומר שצריך לכאורה שתי עונות. מה אליו עונה אחרית? וכי זה לא הכוונה עונה הסמוכה לווסת, אם היא רגילה לראות תמיד ביום 20 בבוקר, ביום, אז חוץ מזה שהיא אסורה עונה אחת ביום, היא גם אסורה לילה קודם, ככה לכאורה אנחנו מבינים, אומרת הגמרא, לא, הוא אסר אותה עונה בלבד. אם היא רגילה למשל לראות כל פעם, ביום חף, ביום, אז היא נאסרת ביום והיא מותרת בלילה. שואלת הגמרא, ותרתי, למה לי? למה צריכים מצד אחד לפסוק שרבא אומר שהיא אסורה עונה, רבא אומר עונה שהיא אסורה, ומצד שני רבא אומר, הלכה כרבי יהודה, ושמעות צריכים את שתי השמועות האלה. אומרת הגמרא, צריכה, צריכים לפסוק את זה בשני הפעמים. דאי השמועינן הא, אם היינו אומרים רק הלכה כרבי יהודה, שרבא סובר הלכה כרבי יהודה, שאישה נאסרת עונה בזמן שרגלה לראות, אבא אמינא הני מילי, מה פירוש? זה דווקא לטהרות. זה הוא אומר שהיא נאסרת עונה אחת. אבל לבעלה לא. לבעלה הייתי חושב שהיא לא אסורה אפילו לא עונה אחת, אלא רק אסורה בשעה שהיא רגלה לראות בו דם, כמו שאמר רבי יוסי. גם השמלן, רבה, שההלכה היא כמו רבי יהודה, שהיא צריכה, זאת אומרת, גם השמלן רבה שהיא אסורה על, חוץ מזה שהוא אומר שההלכה כרבי יהודה, הוא גם אומר שאסורה עונה. היא אסורה עונה אפילו לבעלה ולא רק לטהרות. ואם יהי, אם הוא רק היה אומר את ההלכה שלפי דעתו של רבה צריך לפרוש מאישה עונה שלמה בזמן שרגלה לראות דם, אבא אמינה שזה כוונה סמוך לביסטה, שהיא חוץ מזה שהיא צריכה לשמור על עצמה עונה אחת שבזמן הזה היא רגלה לראות דם, ביום או בלילה, חוץ מזה עונה לפני כן היא גם כן תהיה אסורה, כמה שמלן לא, שזה רק הכוונה לאותה עונה בלבד. מאוד מאוד מעניין שבסימן קופי דלד פוסק מרן השולחן ערוך, שבאמת אישה אסורה, רק עונה אחת בעונה שרגילה לראות בו דם. אבל הוא מביא את דבריו של האור זרוע, מפורסמים מאוד, שיטתו של האור זרוע, שהוא אומר שאישה שרגילה לראות דם, כמו במקרה שלנו למשל כל פעם ביום ה-20, אז היא נאסרת, אם נאמר היא רואה ביום ה-20 בבוקר, היא נאסרת כל היום, אבל אומר האור זרוע, היא גם אסורה לילה קודם. אז שואל הבית יוסף, אני לא מבין, למה אתה אוסר אותה עונה קודם? הגמרא בסוף אומרת שלא צריכים לעונה הסמוכה לווסת. אז לכן הבית יוסף רוצה לפסוק שלא כדברי האור זרוע. אבל השח, שם בסימן קופידה, מתארת שפשוט מאוד, מה שמתכוון האור זרוע, זה לא, הוא לא חלק על דברי הגמרא פה. דברי הגמרא פה מדברים על אישה שרואה זמן תמיד קבוע. אישה שתמיד רואה, למשל בשעה שישית, אישה שתמיד רואה בנצח חמה. אז היא באמת נאסרת עונה אחת. אבל אישה שיש לה יום קבוע שהיא רואה בו דם, אבל אין לה זמן קבוע באותו יום שאז היא רואה דם, בזה מודה רבי יהודה שהיא גם כן אסורה עונה סמוכה לווסת, ועל זה לפי דעתו של האור זרוע, שאישה שרואה דם ביום מסוים ביום, היא נאסרת גם לילה קודם. אם היא רואה בלילה, היא נאסרת גם יום קודם. תמיד עונה סמוכה לווסת, היא נאסרת גם. עד כאן דף סמך ג'.